התחלנו ללמוד פרק רביעי עם פירוש המהר"ל דרך חיים, ואנחנו כרגע נמצאים במשנה הראשונה. מה שלמדנו בפעם הקודמת, דברי בן זומא. בן זומא אומר, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, שנאמר מכל מלמדי השכלתי, פסוק בתהילים. היום אנחנו עוברים לאיזה הוא גיבור. איזה הוא גיבור הכובש את יצרו, שנאמר במשלי ט"ז, טוב ערך אפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר. אנחנו נמצאים בספרים בדף קס"א בעמודה השמאלית. היום אם כן אנחנו באים ללמוד על הגדרה של גיבור. בשבוע שעבר עסקנו בהגדרה של חכם. חכם זה מי שרוצה ללמוד, זה הגדרה של חכם. לא מי שיודע, אלא מי שרוצה ללמוד. אנחנו כאן במסכת אבות, בתיקון המידות. אם כן, תיקון המידות, באופן כללי, יש להזכיר שזה קשור לעניין הרצון. יש בנפש האדם הרבה כוחות. שכל, רצון, דמיון, רגש, זן. בתיקון המידות, מה שעומד במרכז זה הרצון. זה הנושא. בניין הרצון. כמובן, כדי לבנות את הרצון צריך להשתמש בכל יתר הכוחות. אבל לכן המהר"ל מסביר שהחכם לא זה שיודע, אלא זה שמשתוקק לדעת. יש אצלו הופעה קבועה של רצון, של נטייה אל הדעת. זה מה שקובע הגדרת החכם מצד עצמו. כלומר, הוא נושא בו בעצמו את ערכו. אתם תראו תכף שהמהר"ל עומד פה במשנה הזאת על הנקודה המרכזית הזאת. שכדי להגדיר אדם, צריך שהאדם יישא את הדבר הזה בו בעצמו, טבוע בנפשו. ושהדבר הזה לא יהיה תלוי בשום גורם חיצוני. לדוגמה, אני לא התכוונתי ללמוד. בסדר? לא התכוונתי ללמוד. ובמקרה עברתי דרך פה, שמעתי שכאן מדברים, וזה סקרן אותי ונכנסתי. זה לא נקרא חכם. זה נקרא אדם שקיבל גירוי, והגירוי הזה עכשיו גרם לו ללמוד. יכול להיות שמחר לא. יכול להיות שאחרי 5 דקות כבר לא. כי בהתחלה זה היה סיפור מעניין, אחר כך אני צריך לעשות את המאמץ, אני לא נקרא חכם. כל מה שעושה את האדם תלוי בגורם חיצוני, זה לא נקרא שהוא בעל אותה מידה. ככה הוא יסביר גם עניין הגיבור. בוא נראה. אומר המהר"ל, ואמר גם כן איזה גיבור וכו'. כלומר, תודה רבה. כלומר, שכל המעלות זה מעלות המידות, ראוי שיהיו נמצאים מצד עצמו של בעל המידה, לא מצד הזולת. אם כן, קניין מידה זה אומר שהדבר הזה נמצא בך בלי להיות תלוי בשום תנאים סביבתיים. לא תלוי בדבר אחר. אני יכול להיות גיבור כשאני לבד, וכרגע אני לא צריך לנצח אף אחד. אם כדי להיקרא גיבור אני צריך להיות במצב של התמודדות מול אחר לנצחו, אז יכול להיות שעכשיו זה מעשה גבורה, אבל זה לא נקרא גיבור. זה החידוש הגדול של המהר"ל במשנה הזאת. בן זומא לא בא לדבר על מעשים של חוכמה, גבורה, עושר. זה לא על זה הוא מדבר. כי זה מקרי, זה לא מהותי. זה לא שייך לאדם מצד עצמו. יכול להיות שבאופן מזדמן, אדם עשה מעשה גבורה. ייתכן בהזדמנות אחרת לא יעשה. כן, אז זה לא נקרא גיבור, זה נקרא מעשה גבורה, צריך לדעת להבדיל. יכול להיות, כפי שאמרתי לגבי חכם, שאדם יצא לו במקרה להזדמן, להיות במקום אחד שמישהו אמר דבר מעניין, שם לב ולמד אותו, אבל אחר כך כל החיים שלו בבטלה. זה לא נקרא חכם. אם כן, כלומר, שכל המעלות ראוי שיהיו נמצאים מצד עצמו של בעל המידה, לא מצד הזולת. ואם יקרא גיבור, אשר הוא היה מנצח את אחר, אם מה שהיה קובע הגדרת האדם כגיבור, זה המסוגלות שלו לנצח אחר, אם כן, מעלתו מצד אותו, אשר היה מנוצח, ואין זה רושם במנצח. אם כן, אומר המהר"ל, אם אדם מנצח את השני, בסדר? ראובן ניצח את אחר, זה עוד לא אומר שראובן הוא גיבור. למה? כי כדי שראובן צריך שיקרא גיבור, צריך שהשני יהיה מנוצח על ידו. אז זה תלוי בו, במנוצח. כדי שאני אקרא גיבור, צריך שהמנוצח יהיה מנוצח. עכשיו, עוד מעט הוא הולך להסביר, מי אמר לך שהניצחון הוא דווקא מצדך? אולי הניצחון הוא דווקא מצדו? אולי הוא חלש? אולי יגיד עוד מעט, מזלו גרם להיות מנוצח, גזרו עליו להיות מנוצח, ולא מצד שאתה גיבור. אם כן, נכון, עשית מעשה גבורה, סוף סוף ניצחת. אבל זה לא מהותי, זה לא הגדרה שלך באופן מהותי כגיבור, כמי שנושא בו בעצמו בתכונת נפשו, את תכונת הגיבור. זה לא אותו דבר. והרבה פעמים מבלבלים בין הדברים, וזה עושה שאנשים לא קונים מידה. לא קונים מידה, כן? כמו שלמשל, ייתכן ואדם יקנה כרטיס, איך קוראים לזה? טוטו, לוטו, מוטו, אני לא יודע כבר, ויצא לו שהוא קיבל הרבה כסף. כן? זה לא הגדרה של אדם עשיר. כמו שהוא הרוויח את כל הכסף הזה, הוא יכול גם להפסיד אותו, כי אין לו שום מושג מה זה בכלל אדם עשיר. 90% מאנשים שמרוויחים ככה כסף, בדקו, הפסידו אותו. עשו מחקר. 90% מן האנשים שככה הרוויחו את כספם, הפסידו אותו כולו. זה מדהים. קשה להאמין. אבל זה בדיוק העניין. אין להם שום תכונה של אדם עשיר. לכן, כפי שהכסף בא, כך הלך. מזלו עכשיו גרם, מזלו גרם. כן. לאו דווקא. זה נכון? לא. הפוך, בכיוון הפוך זה עובד. שאדם שהוא גיבור, ירבה במעשים של גבורה. אבל מעשה של גבורה, לאו דווקא מאפיין גיבור. לפעמים זה עניין של הישרדות. לפעמים זה עניין שמי שנמצא מולך הוא חלש, טיפש, וכו'. זה לא... אבל הפוך, נכון, אתה צודק. אבל זה עובד בכיוון אחד, לא כיוון השני. הגיבור ירבה במעשה גבורה בכל התחומים. פעם זה בניצחון במלחמה, פעם זה בניצחון על יצרו. ינצח במלחמה, לא ינצח על יצרו, אם כן הוא לא גיבור. הוא לא גיבור, הוא עשה מעשה גבורה אחד במלחמה. אבל הוא לא גיבור, כי אין לו תכונה נפשית קבועה. מה שעושה מעלת האדם זה תכונה נפשית קבועה. כמו שהוא הסביר לגבי חכם. חכם, איך אני רואה שהוא חכם? שהוא לומד מכל אדם. זאת אומרת, הוא כל כך קנה נטייה ללימוד, שהוא מוכן ללמוד מכל אדם, ומסבירים המפרשים אפילו ממי שקטן ממנו. ככה אמר רש"י. זאת אומרת, אין לו עניין... מבחינתו, אני בנטייה נפשית של ללמוד. כל מה שטוב ללמוד, אלמד, לא משנה. גדול, קטן, נמצא פה, נמצא שם. ואני מוכן ללמוד מכל אחד ואחד. אין בעיה. כי יש לי תכונה נפשית כזאת. היא תבועה, היא קבועה. אז אם כן, מעשה של גבורה לא חייב להגדיר אדם כגיבור. גיבור ירבה במעשים של גבורה. ייתכן ותמצא דבר שחכם לא יודע. בסדר? ואחר כן יודע. אבל עדיין הוא חכם והוא לא חכם. או, איך יכול להיות? הנה הוא יודע דבר שהחכם לא יודע. כי יצא לו ללמוד את זה. כי יצא לו, הזדמן לו לדעת את זה. וסוף סוף יבוא זמן שהחכם גם את זה ידע. למה? כי הוא כל הזמן במצב של מוכן ללמוד, רוצה ללמוד, מבקש את החוכמה. אם כן, אומר המהר"ל, ואם יקרא גיבור אשר הוא היה מנצח את אחר, אם כן מעלתו מצד אותו אשר היה מנוצח, ואין זה רושם במנצח. מה זה? כלומר, מה פירוש אין זה רושם במנצח? זה לא רשום בנפשו של המנצח. יצא עכשיו שהוא נוצח, ההוא. אבל זה לא תכונה רשומה בנפש המנצח, שהוא המנצח. ואין זה מצד עצמו מה שהיה מנצח אחר. כן? נגיד, המנצח הצליח להפיל את פלוני. למה? כי פלוני החליק על קליפת בננה. אז הוא הפיל, אותו, נכון? אבל זה בגלל שהוא החליק על קליפת בננה. מה לעשות? יכול להיות, אבל עדיין, כדי להגדיר אותו כגיבור, זה צריך להיות תכונה קבועה בו. ולכן אנחנו נחפש, זה החידוש של בן זומא. בן זומא לא בא ללמד אותנו מי יקבל צלש. בשביל זה אנחנו לא צריכים תורה מסיני. פרקי אבות זה תורה מסיני. ככה מתחילה המסכת הזאת. משה קיבל תורה מסיני. למה אתה אומר את זה במסכת אבות? שלא תחשוב שעניין תיקון המידות זה רק חוכמה אנושית. דווקא בתחילת המסכת הזאת. כל יתר מסכת, אתה לומד דיני איסור ויתר, אתה מבין, זה הלכה למשה מסיני. ותבוא תיקון המידות. טוב, זה עצות טובות. ניתן לכל אחד עצות טובות. אספו במסכת הזאת עצות טובות אנושיות. חס ושלום. לכן המשנה הראשונה היא משה קיבל תורה מסיני. הרבה בני אדם בעניין תיקון המידות חושבים שזה חופשי. כל אחד יתקן לפי הבנתו. אני אקבע מה יהיו מידות הנפש שלי. לא. תורה זה הולך עם המידות האלה. ולכן בן זומא, זה רבי שמעון בן זומא בעצם, בא לחדש מה הגדרה התורנית של חכם, מה הגדרה התורנית אלוקית של גיבור. לא מה הגדרה אנושית, בשביל זה לא צריכים מספר חטבות, זה חוכמת חיים. כן.
שאלה, גיבור יכול להיות
נקרא
גם אדם שנתן את כל כולו, אבל לפעמים בכל זאת?
ייתכן שגיבור לפעמים מפסיד. כן? כלומר, אצלו ההפסד הוא מקרי. יוצא הפוך. הלא גיבור יכול להיות אצלו ניצחון מקרי. הגיבור יכול להיות שכרגע הוא הפסיד. כן? שבע ייפול צדיק וקם. הכי חשוב, זה קם. כי יש לו תכונה כזאת שהוא רוצה להיות צדיק. טוב, לפעמים נכשל. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. גיטין ממגימת. מה זאת אומרת? כן, אין מה לעשות, ככה זה לומדים. פעם שאלו את הרב צבי יהודה, זיכרונו לברכה, איך קרה שתלמיד חכם טעה בתוספות? לא הבין תוספות. הוא אומר, נכון, כי הוא תלמיד חכם. אמרו, מה זאת אומרת? כי אם הוא לא תלמיד חכם, הוא לא לומד תוספות, אז הוא לא טועה בתוספות. מי שלא תלמיד חכם, הוא לא טועה בתוספות. למה? כי הוא לא יודע איך מחזיקים תוספות, באיזה צד מחזיקים אותו. מי שתלמיד חכם טועה בתוספות. נו, מה חשבת? אלא אם כן נכשל בהם. אז יכול להיות שכרגע הוא לא מבין תוספות, אבל בסוף הוא יעמוד על טעותו, כי השכל הישר שלו מכוון אותו לבקש את האמת. לכן מישהו יבוא ויאמר לו, לא, זה טעות. לא ככה מבינים תוספות. או הוא בעצמו יחזור וילמד, ובסוף יראה שהמסקנה שלו היא לא נכונה. אז הוא אומר, אני כנראה לא הבנתי נכון תוספות. כיוון שהוא מבקש את האמת, הוא לא יישאר עם הטעות הזאת. אז אתה צודק. יכול להיות שזמנית באמת לא תהיה לו הצלחה. אבל זה זמני. ואפילו, אומר המהר"ל, אם היה כובש כמה כרכים מכל מקום, עדיין אני אומר עליו שם גיבור בעל האדם עצמו. זאת אומרת, לא, זה לא מספיק. כובש כמה כרכים זה עוד לא גיבור. אני רוצה גיבור מצד עצמו, לא מצד מה שהיום קוראים מבחן התוצאה. כי מבחן התוצאה יכול להיות שלא מאפיין אותך. יכול להיות שלא. למדת איך לתחמן. למדת איך לעשות שאחרים יחשבו שזה אתה, וזה תמיד מישהו אחר. אתם יודעים שיש דבר כזה? אולי אתם לא יודעים. אבל יש אנשים שככה פועלים. הם תמיד מסדרים שיחשבו שהתוצאות זה הם. אבל זה לא נכון. הם סדרו ככה את הדברים. כלומר, אין לו שום תכונה נפשית כזאת. אז אם כן, מבחן התוצאות זה עוד לא האמת. אז עד כדי כך אומר המהר"ל, ואפילו אם היה כובש כמה כרכים, מכל מקום שהם גיבור, זה לא על זה בא. אלא בא על האדם עצמו, ודבר זה, מה שהיה כובש כרכים הרבה, זה לא מצד עצמו. הוא מצד המנוצח, שהוא זולתו. אתה תלוי בנפילתו של השני. ואין נחשב דבר במנצח. אז זה כן הרבה יותר מסובך ממה שאנחנו חושבים. כי איך אני בדרך כלל בודק? על פי מראה עיניי. אז אם כן, אני רואה שהוא כבש כמה כרכים, כבש כמה מקומות. מבחינתי, איך אני אקרא לזה? גיבור. אומר המהר"ל, לא, אתה טועה. זה לא נכון. פה אנחנו עסוקים בהבנת סודות נפש האדם. בהגדרת התכונות הנפשיות מצד עצמן. אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. הקנקן מבחוץ נראה יפה. זה לא מעניין אותנו. אנחנו רוצים את האדם מצד עצמו. טוב תמיד. וראוי שתהיה המעלה בעצמו של בעל התואר. לא מצד אחר. וזה שהיה כובש כרכים, אם לא היה מנוצח, כלומר מול הכובש, אם לא היה מנוצח, אין כאן גבורה. אם כן, הוא לא נקרא גיבור. אדם כזה, אם זה כמובן הקריטריון היחיד, אם יש לך עוד דברים לבדוק, מצוין. אבל אם רק על פי זה תבדוק, לא. ודאי שלא, כן.
אבל ממש תתקיע תכונה קבועה.
כן.
זה גם פה, גם בתכונות שליליות, לדוגמה, אם מישהו מתעצל לדברים טובים, אבל לדברים רעים הוא לא מתעצל, לדוגמה. אז אני גם אותו לא יכול לקרוא עצלן, למשל.
אם הוא מתעצל בדברים הטובים והוא לא מתעצל לדברים הרעים, בדי שהוא עצלן. כי זה חלק מן העצלנות, חלק מן העצלנות זה שהרע מגרה אותך הרבה יותר מהטוב. הנה, זה בדיוק העניין. הרע מגרה את האדם יותר מן הטוב, כי הרע הוא חיצוני. אם כן, הגירוי הוא קל. הגירוי של הטוב הוא הרבה יותר קשה. כי הוא גירוי פנימי, כי הוא צריך לנגוע בנקודות יותר עמוקות שבנפש האדם. לכן מאוד ייתכן, עד רבה, שזה בדיוק יאפשר לך לראות מה זה עצלן. אם אתה רואה שלפעמים אדם מתעצל ולפעמים לא, הוא זריז, לא זריז, זה עוד לא, יכול, לא חייב להיות עצלן. אבל אם אתה רואה שבאופן קבוע הטוב לא מגרה אותו, הרע מגרה אותו, זה בדיוק התכונה של החומר. תכונת החומר שהוא מתעורר בדברים שהם קרובים אליו. לכן הרע מגרה אותו. למה? כי הרע הוא קרוב אל החומר. לכן החומר מתעורר בקלות במגע עם הרע. לעומת זה הטוב שייך לנשמה. הנשמה היא הרבה יותר פנימית. כדי לגרות אותה, אתה צריך דברים הרבה יותר מהותיים. לכן, עצלן בתורה זה עצלן. למה? זה קשה. אז לכן, אתה לא מבין, לא מעניין, נכדם, לא מעניין אותו. כן, לא מגרה אותו. לעומת זה, שטויות, משחקים, עניינים, מיד, כן, רץ. מה קרה? כי זה קרוב אל החומר. מה שקרוב אל החומר, זה מיד מעורר אותו. לא, זה בדיוק העניין. אם כן, אותו דבר לגבי גיבור. אנחנו רוצים להבין במה צריכה להתמקד הגבורה, כדי שאני אוכל להגיד, האדם הזה מצד עצמו גיבור. לא מצד זה שכרגע צריך לכבוש משהו מסוים. כן? זה הבחנה מאוד מאוד דקה. קיצור, אומר המהר"ל, אל תגיד לי ניצחונות, כדי להגדיר אדם גיבור. אני לא אומר שגיבור לא מנצח. כן? ואם כן, אפי זה מאוד קל להבין, פרק ראשון ביהושע. כי מה הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע? חזק ואמץ. חזק ואמץ. חזק ואמץ. נו, כמה פעמים? על מה? מספיק, פעם אחת. אמרת חזק ואמץ. יהושע לא מבין. אין לו הבנה. נו, חזק ואמץ במה? חזק ואמץ בתורה זה אחד. חזק ואמץ במלחמה, שתיים. חזק ואמץ, פעם שלישית, בהנהגה, יפה. הקדוש ברוך הוא חיזק את יהושע בשלושה דברים. בהנהגה, בתורה ובמלחמה. למה צריך שלושה חיזוקים? כי אם אתה חזק רק בדבר אחד, אתה לא חזק. אתה לא חזק. חזק ואמץ זה מקיף את הכל. אתה יהושע, עכשיו במקום משה רבנו, אתה צריך להיות חזק ואמץ בכל. אם יחסר לך משהו משלושת הממדים האלה, תהיה נפילה. לא משנה במה. אתה לא יכול להיות חזק רק בדבר אחד. הקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, אתה עכשיו הולך לכבוש את הארץ, זה התפקיד שלך. התפקיד שלך זה להיכנס לארץ כנען, לנצח את עמי כנען. חזק ואמץ במלחמה. אז למה ויגית בו יום ולילה? מה קרה? מה זה קשור? מה, אתה חושב שאתה תהיה גיבור במלחמה בלי להיות גיבור בתורה? בלי חזק ואמץ בתורה? או אתה חושב שאתה תנצח במלחמה ואפילו בהנהגה תצליח להיות מנהיג בלי שזה תלוי בדברים? לא, הכל תלוי אחד בשני. כן, אם כן, הקדוש ברוך הוא דורש מיהושע חוזק ואומץ בכל. למה? כי רק אז זה נקרא יהושע. בלי אחד מזה זה לא יהושע. ועוד, כי באולי, הנה המהר"ל ממשיך עוד להעמיק בזה, למה אי אפשר להגדיר אדם כגיבור? בגלל שמישהו נוצח על ידו. כי אתה תולה את גבורתו באחר, בגורם חיצוני. ועוד, כי באולי מזלו של המנוצח כל כך רע, עד שהיה מנצח אותו. אם כן, לא מתוך כוח גבורתו של המנצח, אלא מתוך רוע מזלו של המנוצח. לכך הגבורה הזאת אינו מצד האדם עצמו. עד שיהיה נחשב בשביל גבורה זאת, שעשה גיבור. לא, זה לא מספיק. כן? זה לא מספיק. צריך עוד הרבה הרבה דברים נוספים כדי שאני אברך שכן יש כאן לפנינו גיבור. כי כבר אמרנו, כי שם גיבור ראוי שיבוא על האדם עצמו ואין זה מצד עצמו של האדם, כשזה בא בגלל ניצחון על אחר, רק מצד הזולת הוא המנוצח. אז זה משהו אחר. אם כן, זה לא תלוי בתכונה הנפשית שלך. אבל עכשיו שהסברנו למה לא יכולתי להגדיר את הגיבור במלחמה לבדו כגיבור, עכשיו אני בא להסביר מה כן יגדיר אותו כגיבור. אבל הכובש את יצרו, וזה מצד האדם עצמו. למה הכובש את יצרו זה מצד האדם עצמו? מה? הוא מנצח את עצמו. הלאה. מה עוד? למה?
זה קורה רגע ורגע, זה לא
מתחת. יפה מאוד. כי מרגע שנולדת, היצר איתך. זה לא חד פעמי. המבחן הזה הוא כל רגע. זה לא מבחן. פעם יצא למלחמה, עשה מבצע ונגמר הסיפור. זה יפה מאוד, אבל זה עוד לא עושה אותך גיבור. אבל מי שכובש את יצרו, זה כל רגע. אם כן, זה תכונה קבועה באדם. הוא הצליח להיות מושל. כמו שמסביר הכוזרי, מעמך שלישי, שזה הגדרת החסיד. מהו החסיד המושל? אם כן, פה אנחנו מגיעים סוף סוף להגדרה של הגיבור מצד עצמו. אבל הכובש את יצרו, וזה מצד האדם עצמו, לא מצד הזולת. זה לא תלוי במישהו אחר. בנפילתו של מישהו אחר. ובשביל כך ראוי שיקרא גיבור. ולפיכך אמר איזה גיבור, זה הכובש את יצרו, שהגבורה אצלו, אף כי לא היה מנצח אחר. זה התגברות על עצמך. הגיבור זה גיבור שהוא גיבור של עצמו. זה לא תלוי במישהו אחר. כן? היצר הרע שלך הוא לא פחות חלש מהיצר הטוב שלך. אין פה מנוצח מצד חולשתו. לא, מה פתאום? זה אתה. זה אתה. זה תמיד אתה. אם כן, עבודת האדם על עצמו, זה נקרא עבודה אמיתית על המידות. לא בגורמים חיצוניים. תצליח לשבור קרש או לא תצליח לשבור קרש. כן? ולפיכך אמר איזה גיבור זה הכובש את יצרו שהגבורה אצלו, אף כי לא היה מנצח אחר. ואז במצב כזה ייפול על עצמו שם גיבור. כן. כן, בבקשה.
אדם לפעמים גם כן יכול לקרות מקרה שהוא הצליח מתוך איזשהו רגש פנימי שגרם לזה שהוא יצליח לנתח את היצר שלו. זה לא משהו שתמיד הוא קבוע. אפשר גם לצחק עם הדבר הזה שזה לאו דווקא.
לכן לא כתוב איזה הוא גיבור שכבש את יצרו, אלא כתוב בלשון הווה.
אז רק בן אדם שתמיד כובש את
כובש, כן. אני במצב קבוע של כובש. זהו. זה תמידי. זה תכונה נפשית תמידית. תשים לב שבמשנה הזאת הכל בלשון הווה. איזה הוא חכם הלומד הווה. לא למד. אני בן 80. מה אתה רוצה שאני עוד אלמד? הלומד מכל אדם. הווה. איזה הוא גיבור הכובש. איזה הוא עשיר השמח בחלקו. איזה הוא מכובד, המכבד, הכל בלשון עובד. זאת אומרת, מציאות תמידית. זה מה שמגדיר את האדם מצד עצמו, המציאות התמידית. היצר קבוע אצל האדם. זה יצר של חיים. אתה חי, אז אם כן, אתה במצב של יצר. מלשון יצירה. אין חיים בלי יצר. אין אפשרות כזאת. כן? לכן אפשר לעשות תשובה עד לרגע האחרון בחייך. למה? כי אתה עדיין צריך להתמודד. אם כבר אין לך עם מה להתמודד, אז מה שייך תשובה? ממילא אתה כבר מת. אתה כבר לא יכול לבחור. זה לא נכון. ככה פוסק הרמב״ם, כן, בהלכות תשובה, שעד לרגע האחרון בחיים, כן, אתה במצב של תשובה. שוב, יום אחד לפני מותך. מתי? אני לא יודע, אבל אם כן, כל הזמן. יוצא אם כן שהמיוחד בזה, שזה תמידי, זה קבוע. אין דבר כזה פנסיה מהעבודה הזאת. זה לא גיבור. בין 20 הוא היה גיבור, בין 30 הוא היה גיבור, ואחר כך זה נגמר. לא. בעניין החיים זה אף פעם לא נגמר. כל הכללים שנותן לנו כאן בן זומה, הם מלווים את האדם בכל החיים שלו. וזה פלא, אתה רואה? אנשים, אפילו זקנים, נכשלים. אחד, הגמרא מספרת, נהיה צדוקי, אחר נכשל, בכל מיני דברים.
זה גם כן, אבל מבחן של תוצאה, זה מבחן של אם הוא יצליח לנצח היצר שלו, אז זה אומר שהוא גיבור.
איזה תוצאה? לא, אבל איך אתה רואה את התוצאה הזאת? יכול להיות שאף אחד לא רואה שום דבר, אין שום תוצאה. זה עבודה פנימית נפשית. ההתגברות הכובש את יצרו, זה התגברות פנימית, שכל הכוחות שלך פנימיים מגויסים לטוב. אין תוצאות. אני יושב עכשיו ואני עכשיו בעבודה של גבורה. מה, איזה גבוה? לא רואה כלום. אתה לא רב עם אף אחד. איפה אני כרגע, כל אחד מאיתנו כאן, כרגע נדרש להיות גיבור. כל אחד מאיתנו ברגע הזה, למשל, מיד אני אתן דוגמה כדי שתבינו שאני לא סתם אומר משהו, שולט על מחשבותיי. אני יכול לשבת פה, להיות בשיעור, ולהיות כאילו ככה... איתנו וכו', ובכלל מחשבות שלו משוטטות, הן פה רחוקות מכאן עד קצי העולם. באבל אבלים. נכון? לא. אני במצב של גבורה. אין שום מבחן של תוצאות, לא רואה כלום. נטע עם עצמך. וזה הגדרה אמיתית של המידות. בעניין המידות, ברוך שזה יבוא למבחן התוצאה. בסופו של דבר, כן? כמו לגבי הלימוד. מה גדול יותר, תלמוד או מעשה? גדול תלמוד המביא לידי מעשה. סוף סוף זה יבוא לידי ביטוי. אבל זה לא מה שמגדיר. זה יבוא לידי ביטוי, כי כל דבר אמיתי בא לידי ביטוי. אז גם הגיבור, כן? שהוא כל הזמן גיבור. לזה צריך להתחנך. כל הזמן להיות גיבור. ולפעמים זה נדרש לבוא לידי ביטוי. יכול להיות במלחמה, יכול להיות בדברים אחרים. דווקא לפעמים בזה שאתה לא זז. אולי לפעמים הגבורה זה לא לזוז. לא לענות. לבלום את פיו. לא משנה, לפעמים זה להתקיף, ולפעמים זה לבלום. אבל זה מבחן של הביטוי לדבר, אבל זה לא מבחן ההגדרה. בהגדרה אתה כל הזמן צריך להיות גיבור. בהגדרה אתה צריך להיות כל הזמן חכם. טוב, כרגע לא פגשת אדם שבא ללמד אותך משהו, שיחדש לך משהו, לא משנה. אבל באותו רגע שזה יהיה, מיד אתה תופס. אתה מתבונן על המציאות בעין כזאת, של מי שרוצה ללמוד. לכן אתה קולה דברים שאחרים לא קולטים. וכולי. אם כן, זה אתה עם עצמך. זה לא נבחן על ידי דבר אחר כדי להגדיר אותך. זה שונה לגמרי. והביא ראיה, טוב ערך אפיים מלוכד עיר, כן? זה הראיה, ורצה לומר, כיוון שמדמה ערך אפיים שהוא כבישת האף. יש לכם את זה אדוני? כן. ורצה לומר, כיוון שמדמה ערך אפיים שהוא כבישת האף אל לוחד עיר, אם כן כבישת יצרו, הוא גם כן גיבור. כלומר, אומר המהר"ל, אתה רואה שככה עשה הפסוק. הרי הפסוק כדי להוכיח את דבריו, הוא אמר, טוב, ערך אפיים, מי גיבור? הוא מושל ברוחו מלוכד עיר. כלומר, שלמה המלך בפסוק הזה במשלי, מה עושה? עושה היקש. כן? היקש בין מה? הוא עושה היקש בין דבר חיצוני לדבר פנימי. זה מה שמסביר המהר"ל. כן? אתה בדרך כלל בודק את הדברים באופן חיצוני. אז מבחינתך לוחד עיר, זהו, גיבור. אבל אנחנו עסוקים בתיקונו של האדם, ההיקש הוא על מה שקורה בנפשו. ולכן, כשבאמת האדם עוסק בגבורה הפנימית הזאת, באמת ראוי להיקרא גיבור, כי שלמה המלך לימד אותנו שיש גיבור מזדמן, זה מה שקורה מבחוץ, ויש גיבור אמיתי מצד מהותו, וזה מה שקורה בפנים. כן, תמיד צריך לבחון את האדם לא על פי מה שקורה בחוץ, אלא על מה שקורה בפנים, וזה מם היתרון. טוב ערך אפיים. אתה צריך כל הזמן להיות גובר על הכעס. כל הזמן. התמודדות קבועה עם הכעס. טוב ערך אפיים. ממה? מגיבור. איזה גיבור? שבחוץ. הוא מושל ברוחו מלוחד עיר. בחוץ. הגבורה הפנימית הזאת, היא עושה אותך מוגדר באופן מהותי כבעל המידה הזאת. לעומת זה מה שקורה בחוץ, זה מעשה גבורה, לא אמרתי שלא. מי שלוקד עיר, ברור זה מעשה גבורה. אבל, המעשה גבורה הזה עוד לא מגדיר אותך כגיבור, אלא זה מעשה גבורה. יכול להיות שהוא כן תוצאה של המעמד הנפשי שלך כגיבור. יכול להיות. הוא לא יגדיר אותך, אבל הוא בוודאי יכול להיות ביטוי להגדרה שלך כגיבור. כן.
אדם יחשב גיבור, אז התכונה שבודקים היא תכונה פנימית, שתמיד עמידה של פגישה מול אויב שלא מפסיק להתקיד.
כן.
עכשיו, העניין דיברנו יושב היפול צדיק וקם, העניין שבזמן הנפילה, האם מה שמגדיר בן אדם נמצא במצב של התמודדות, או שהוא לא, זה מעניין של הרצון שלו להמשיך ולהתגבר, או סובבוך אנחנו בודקים את התכונה בצורה פנימית.
זהו.
כל עוד הוא רוצה להמשיך לבוא ולהתגבר, אז זה מה שקובע את
התכונה. כן, בדיוק. שבע ייפול צדיק וקם, מתי?
כל הזמן.
יפה מאוד, ולא אחרי שבע פעמים. זה החידוש. שבע צדיק, שבע ייפול צדיק, וקם אחרי כל פעם. כלומר, כמו שאמרת, הוא כל הזמן רוצה להתגבר. אבל בסדר, לפעמים זה קשה.
גם פה לא הצלחה בפועל, גם עושה פנימי בפועל.
נכון, בהצלחה בפועל אתה יכול להגיד, תשמע, אתה רואה, הוא לא מצליח.
במחשבות ועוד פעם הוא חוזר.
כן, יפה, נכון, בדיוק, כמו שאתה מביא את הדוגמה שהבאנו קודם, כן? המחשבות שלי לוקחות אותי למקום אחר. אדם נקרא אנוס בזה. אדם נקרא אנוס בזה, שתוקפות אותו כל מיני מחשבות של אבל, כן? הוא נקרא אנוס. מה אני יכול לעשות? לא הלכתי לחפש את המחשבות האלה. אז איפה, על מה אתה נבחן? שאתה דוחה אותם. שאתה שם לב שיש מחשבה לא טובה, שיש תם הבל שתוקף אותך, זאת אומרת, לא, אני לא רוצה את זה. אני רוצה להתרכז. יכול להיות שזה ייקח לך שבע פעמים. כן? אבל בסוף קם, מצליח. כן, המבחן הוא באותה התמדה של מעשה גבורה, שעושה שבסוף אתה נקרא קם. כן? כן? אותו דבר. עם ישראל, מאז ומתמיד רוצה גאולה. אבל הרבה פעמים הוא נכשל. הרבה פעמים נכשל. הנה אנחנו עכשיו בספירת העומר, אם כן, בחקור בה. הנה, נכשלנו. אז מה? ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם מנסים, ועוד פעם מנסים, ועוד פעם הולכים לארץ ישראל, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. אז מה? עד שבסוף קם, קוממיות. אבל זה נקרא שאצלנו הגאולה זה יסוד החיים. למה? כי אף פעם לא ויתרנו על זה. מישהו אחר אומר, טוב, אתה רואה, אתם מנסים, 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 לא הולך, עזבו. אמר רבי עקיבא, לא, לא, אני צוחק. מה אתה צוחק? כולם בוחרים, אתה צוחק? כן. כי אני יודע שבסוף, כיוון שזה שייך לנו מצד מהותנו, אנחנו ניגאל. אז אני צוחק.
כמו השדה שהשתתו על הליסטים, הוא לא יכול להחזיר אותה, אבל לא מתייאש.
הוא לא מתייאש, יפה מאוד. כן, אין ייאוש בעלים. נכון? כרגע אני לא יכול, הם יותר חזקים. כן? אבל אני לא מוותר. לא מוותרים, נכון מאוד. בדיוק העניין. טוב, שבוע טוב.